אנחנו מתכנסים לדבר על עצמאות ושבויים. אני באמת רוצה להקדיש את השיעור לאלה שמצפים להתרת מאסרם, וחשבתי אפילו להזכיר אותם בשמם. אלדד בן טובה רגב, אהוד בן מלכה גולדווסר, גלעד בן אביבה שליט, יהונתן בן מלכה פולארד, גיא בן רינה חבר, רון בן בתיה ערד, זכריה שלמה בן מרים באומל, יקותיאל יהודה נחמן בן שרה כץ, צבי בן פנינה פלדמן. אני אתחיל בשתי הלכות המפורשות בשולחן ערוך של מרן רבי יוסף קארו ביורה דעה, סימן רשנון בית. סעיף בית, כותב מרן, המעלים עיניו מפדיון שבויים עובר על לא תאמץ את לבבך ועל לא תקפוץ את ידיך ועל לא תעמוד על דם רעיך ועל לא ירדנו בפרך לעיניך. ארבע מצוות לא תעשה. הוא ביטל מצוות פתוח תפתח את ידיך לו, ומצוות וחי אחיך עמך, ואהבת לרעך כמוך, ופסוק במשלי והצל ללקוחים למוות. ביטל ארבע מצוות עשה. והרבה דברים כאלו אני לא זוכר. סעיף בשולחן ערוך שבו מרן בסעיף אחד על מצווה אחת הזכיר כל כך הרבה לאווים וביטול של אסין, כמו על המצווה הזאת של פדיון שבויים. כותב מיד בסעיף הבא, הלכה ג', כל רגע שמאחר לפדות השבויים, איכה דאפשר להקדים, כלומר, אם הוא מאחר במקום שהיה אפשר להקדים, אבי כאילו שופך דמים. כלומר, עצם האיחור, ההתמהמהות, העיכוב, יש פה גופה כאן אווירה. שלא לדבר על אימנות בכלל מלפדות את השבויים, על זה הוא דיבר בסעיף הקודם. היום, כמדינה, כעם, כמבחן לעצמאותנו, הנושא הזה עומד על הפרק. וחשבתי לברר במעט את הסוגיה הזאת של פדיון שבויים, בהקשר למדרגתנו הלאומית הרוחנית. כמו שיש אדם שנבחן במדרגתו הרוחנית שלו, הפרטית, והמדרגה הזאת מכתיבה את מעשיו, אנחנו בדור הזה חייבים להתבונן גם במדרגה הרוחנית הכוללת שלנו, האמורה להביא אותנו גם למעשים מסוימים. המהר"ל במקורות שלפניכם מביא סוגיית פדיון שבויים בספר גבורות השם. הספר הזה הוא ספר שעוסק ביציאת מצרים. פדיון השבויים הגדול ביותר שהיה אי פעם בתולדות העולם. הקדוש ברוך הוא פדה עם. ולכן ראה לנכון המהר"ל בספר הזה, גבורות השם, לברר את הערך של פדיון שבויים. הוא מביא מעשה שמופיע במסכת חולין עם רבי פנחס בן יאיר, נקרא בקצרה את המעשה, לא כל המעשה הוא כרגע רלוונטי לעניין שלנו, לכן נדלג מעט. בזה הפרק נביא ראיה ברורה ויצדקו כל דברינו. בפרק כמה דחולין, בדף זין, אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידי בהמתן של צדיקים. דרבי פנחס בן יאיר, הווה אזיל לפדיון שבויים. רבי פנחס בן יאיר היה בדרך לפדות שבויים. פגע בגיני נערה. בדרך נהר לפני ושמו נהר לפניו ושמו גיני. המעשה ידוע. אמר לגיני, חלוק לי ממך ואעבור בך, פתח שאני אוכל לעבור, יש לי מצווה. אמר לי, אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך לעשות רצון קוני. אתה ספק עושה, ספק אי אתה עושה, ואני ודאי עושה. אמר לי, אם אי אתה חולק, ענה רבי פנחס בן יאיר בדוסיח הזה, המיוחד הזה, אם אתה לא פותח את ממך, גוזרני עליך שלא יעבור בך מים לעולם. הטבע אמור להיכנע בפני התגלות הרצון האלוקי. אם הטבע לא ירצה לשתף פעולה, אז הוא יתבטל. חלק לי, הווה בידי חד גברא דדרך איתה לפיסחה, יחד עם רבי פנחס בן יאיר, היה אדם שהיה נושא חיטים, לעשות מזה קמח למצות של פסח, ואסור היה שהחיטים האלה יירטבו. אמר לפלוג נמי להי גברא, תפתח גם לאדם הזה. במצווה כעסיק, הוא גם עוסק במצווה. פליגלה, פתח לו, הווה הוא טעיה, דלווה בידה. היה שם איזה רואה, יש אומרים ערבי אפילו, שהיה מתלווה איתם, אמר לה, חלוק נמי להי, תפתח לו גם כן, דלה לימה, שלא יאמרו כך עושים לבני לוויה, וכי אלה שמלווים אותך בדרך, גם להם לא מגיע, חלק לה. אמר רב יוסף, כמה נפיש, היגברה ממשה ושיטין רבבן. כמה גדול האדם הזה, הכוונה לרבי פנחס בן יאיר, יותר ממשה רבינו ושישים ריבו. דאילו הטעם שהרי שם עם משה רבינו ושישים ריבו חד זימנה. נפתח הים רק פעם אחת. ואחת תלת זימנה, כאן שלוש פעמים. אומרת הגמרא, ודילמה אחנה מחד זימנה, אולי גם פה זה היה רק פעם אחת לשלושתם בבת אחת, אלא כמשה ושיטין רבבן. מוכנים לעשות הנחה, שרבי פנחס בן יאיר לא יותר גדול ממשה רבינו ושישים ריבו, אלא הוא כמשה רבינו ושישים ריבו. נו! אפשר גם להסתפק בזה, שזה יהיה כמו משה רבינו ושישים ריבו. אנחנו נדלג על ארבע השורות הבאות, כי הן לא שייכות לעניין שלנו. מן הדברים הנגלים והנראים, שהמאמר הזה יש בו סתרי חוכמה. אומר המהר"ל, מלבד הפשט, אין ספק שבגמרא הזאת יש סודות. והוא נותן הקדמה קצרה. העיקר מבחינתנו זה מה שיבוא אחרי ההקדמה. דע. כי כלל הבריות הם על צורת אדם פרטי. כלומר, אתה יכול להסתכל על המציאות כולה כאילו שמדובר על אדם. ודבר זה מבואר. זה דבר פשוט, ידוע. שכלל הבריאה היא כצורת אדם. וכמו שבאדם הפרטי תמצא שלושה כוחות והם אינם חומריים, האחד הוא השכל שבאדם, הכוח השני הוא למטה מזה כוח נפשי אלוקי, ואם שאינו שכל הוא כוח נפשי נבדל מן החומר. הכוח השלישי, כוח נפשי, אבל אינו נבדל מן הגוף. ועל דברים אלו יש ראיות ברורות, אין כאן מקום לחודבן. אומר המהר"ל, באדם שלושה כוחות. שכל, כוח נפשי נבדל, וכוח נפשי מחובר לגוף. כך בנויה גם כל הבריאה. ועכשיו הוא בא לנושא שלנו. וידוע כי השכל הוא המוציא דברים הנעלמים הסגורים לאור המציאות. יש לשכל תפקיד. יש בעולם דברים נסתרים, לא ברורים, דברים נעלמים. מה תפקיד השכל? לגלות אותם, להוציא אותם לאור עולם. ולפיכך נקרא השכל אור. בכמה מקומות, כגון, כי נר מצווה ותורה, זה שכל אלוקי, אור. שכשם שהאור מוציא הדברים הבלתי נראים, שיהיו נראים, כך השכל מוציא דברים הנעלמים לאור המציאות. אם כן, תפקיד השכל זה לחשוף את הערך הפנימי. תפקיד השכל זה לגלות שדברים שלא נראים, יהיו נראים. כמו שהאור מגלה מה שעד עכשיו הסתתר בחושך. כשיש חושך, דברים נעלמים בו. אם אתה נכנס לחדר חשוך, מבחינתך אין בו כלום. אתה לא מבחין בדבר, הוא לא קיים. והנה האור פתאום מבליט אותם, מגלה אותם, חושף אותם. תפקיד האור להוציא מן החושך. תפקיד השכל להוציא מן הנעלם אל הגלוי. תפקידים מאוד דומים. ולכן השכל נקרא אור. זהו תפקיד האור. לגלות את היש. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אז מה יש בעולם? כרגע כלום. תוהו ובוהו. ויאמר אלוקים יהי אור. באותו רגע שיש אור, יש שמיים, ארץ, עצים, עשבים, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום שישי אדם. בזכות האור הנעלם נתגלה. כל מעשה בראשית מופיע. האור הוציא מן הכוח אל הפועל את כל היש. גם תפקיד השכל. תפקיד השכל הוא לחשוף, לגלות, לתת ממשות ליש. כשאדם משתמש בשכלו, הוא נותן תוקף למציאות. כשאדם לא משתמש בשכלו, המציאות כאילו אינה קיימת, כי אדם לא יודע איך להשתמש בה. הנבראים השונים לא יכולים למלא את תפקידם. אם האדם לא ישתמש בשכלו, הכל נראה כבטל ומבוטל. ואז אומר המהר"ל, ויש בני אדם בעולם הכללי, כי בני אדם שהם במדרגת השכל הזה. אמרתי לך שכלל המציאות הוא כאדם. כלל האנושות כאדם אחד. אז תשמע טוב. יש בני אדם בעולם שהם בחינת השכל של אותו אדם שהוא העולם. וזה מי שמגיע אל מדרגה עליונה שאין מגיע לה שאר בני אדם. צריך לטפס לשם. צריך להגיע לאותה פסגה, שהאדם יוכל לשמש כשכל למציאות כולה. יש בני אדם שממלאים את התפקיד הזה. מכוח בני אדם אלה, כל המציאות כולה מקבלת את תוקפה. כל המציאות כולה יוצאת מן החושך אל האור. כל המציאות כולה מקבלת את כל עוצמתה, את כל ערכה. הם משמשים כשכל לכלל האנושות. עד אותו אדם, אותם בני אדם, שהוא מוציא לאור המציאות המדרגה העליונה הזאת, שאין לשאר בני אדם. יש בני אדם רבים בעולם, אבל הם לא ממלאים את התפקיד הזה. הם שייכים למדרגות האחרות של המציאות. הם מצפים לגאולה. הם מצפים לישועה. הם מצפים להופעת השכל הזה המיוחד, שבאותם אנשים גדולים, אשר כוחם כאור להאיר את חושך המציאות. עליהם נאמר ויאמר אלוקים יהי אור. חז"ל גנז את האור הזה לצדיקים. מה פירוש? שהצדיקים בעצמם יהיו האור הזה של המציאות, שמוציאים את המציאות ממעשרה. וזהו מדרגת רבי פנחס בן יאיר. ועל מדרגה זאת היה מגיע. איך מגיעים לשם? איך אתה מטפס למדרגה הזאת שאתה יכול לשמש כזרקור למציאות? שאתה בחינת האור שיסלק את החושך, שיוציא את העולם מתוהו ובוהו. איך מגיעים לשם? אומר המהר"ל, זה רבי פנחס בן יאיר. בוא תלמד איך הוא עשה את זה. וזהו מדרגת רבי פנחס בן יאיר, ואל מדרגה זאת היה מגיע במעשים אשר יש להם מדרגה עליונה ראויה לזה, כמו פדיון שבויים וכיוצא בזה. פילי פלאים. איך רבי פנחס בן יאיר קנה את אותה מדרגה שאפשר לומר עליו, ועוד מעט המהר"ל יוכיח את זה, שרבי פנחס בן יאיר, הוא קנה את המדרגה הזאת, שהוא משמש כשכל לכלל האנושות, זה בגלל שרבי פנחס בן יאיר עסק במצווה, במעשה של פדיון שבויים. מה הקשר בין מצוות פדיון שבויים ולהיות שכל מאיר לעולם? מה הקשר בין פדיון שבויים ולהוציא את הארץ מתוהו ובוהו? שיקנה האדם מדרגה עליונה פנימית, שהרי, הנה הסוד, הוא מוציא גם כן השבוי אשר הוא יושב חושר וצל מוות לאור המציאות, ובזה הוא קונה מדרגה עליונה פנימית שאין לשאר בני אדם. הוא מוציא מדרגה עליונה הזאת לאור המציאות. פילי פלאים. יש מי שעושה מעשה, והמעשה שלו הוא הצל של המדרגה הרוחנית העליונה הפנימית שאדם צריך לקנות אותה. מה עושה מי שפודה שבויים? מה עושה מי שמוצא את השבוי ממקום מאסרו? הוא מוציא את האור מתוך החושך. הוא חושף את הנעלם. הוא מוציא לאור עולם נשמה יקרה שבויה. הוא משחרר את הכוח האדיר הזה, העצור, הנסתר, הנחנק במחבו, שם הוא נתון. וכשרבי פנחס בן יאיר עסק בפדיון שבויים, הוא בעצם המעשה הזה, קנה לעצמו את הזכות להיות אור מאיר לעולם, שמוציא את המציאות ממדרגה של חושך למדרגה של אור. יש במעשה הזה את המשל לנמשל. אבל בלי המעשה הזה, אתה לא תקנה את המדרגה הזאת. המדרגה הזאת היא מדרגה פנימית, עליונה מאוד, רוחנית מאוד, עצומה, גדולה, בריאה ראשונה. הקדוש ברוך הוא ברא את האור. להוציא את המציאות מן החושך. בה המציאות נתונה. והנה רבי פנחס בן יאיר, גדול הדור הזה, במה הוא עוסק? בללכת לפדות שבויים? ולצורך זה הוא יוצא לדרך, שום מכשול לא יעצור אותו. וכשהוא נתקל במכשול, רצונו מכתיב את התהליך, מכתיב את המהלך. אתה תפתח את ממך. יש לנער מה לענות? יש סיבות ויש נסיבות. יש תנאים אובייקטיביים, תנאים של מציאות. יש תנאים ריאליים, אתה לא יכול לפרוץ את כל המכשולים. אומר רבי פנחס בן יאיר, תדע לך, אני לא מוותר. אם אתה לא מוכן לפתוח את ממך, אנחנו נראה כאן מי יגבר. אם אתה לא תחלוק את ממך, אני אייבש אותך. כי שום דבר לא יעמוד בפני הרצון הזה, שהוא רצון אלוקים. אך לא במקרה נשבע השבוי. לא במקרה האומה כולה ניצבת בפני האתגר הגדול הזה. להוציא את השבוי מחושך וצלמוות. יש כאן כוח שצריך לגלות ולחשוף ולהופיע לאור. ורבי פנחס בן יאיר, חתנו של רבי שמעון בר יוחאי, ידע את הסוד. ולכן הוא נחתם למשימה, והוא יודע שבהתעסקותו בזה, הוא בעצם בפועל מגלה מדרגה פנימית עצומה של תפקיד האור בעולם. להאיר את המציאות ולחשוף ממנה את הנעלם, שהוא הרבה יותר גדול, חשוב, מן הגלוי. אומר המהר"ל, שהרי הוא מוציא גם כן השבוי אשר הוא יושב חושך וצלמוות לאור המציאות, ובזה הוא קונה מדרגה עליונה פנימית, שאין לשאר בני אדם. זה מה שנתן לרבי פנחס בן יאיר את היתרון, והיתרון הזה שקיבל רבי פנחס בן יאיר, בו פתח מסילת ישרים בברייתא של רבי פנחס בן יאיר את ספרו לתיקון האדם. איך הוא ידע רבי פנחס בן יאיר, להדריך את האדם בתיקון עצמו, עד למדרגה של תחיית המתים. כי רבי פנחס בן יאיר קנה את המדרגה הזאת בעצמו. ואת המדרגה הזאת הוא קנה במעשה הזה של פדיון שבויים. והרי יש לו מעלת השכל, אשר הוא מוציא כל נעלם לאור המציאות. והרי אין הפרש בין פדיון שבויים, שהוא מוציא לאור השבוי, אשר הוא יושב חושר וצל מוות, ועל ידי זה קונה מדרגה עליונה, שהיא נעלמת ונבדלת מכל אדם, והוא מוציא מדרגה זאת לאור המציאות, או אין הפרש בין זה לבין, שמוציא השגת דבר נעלם לאור, כמו שהוא עניין השכל. פילה פלאים. אומר המהר"ל, יהודי יושב, לומד סוגיה, לא מבין, מתאמץ, חוזר, עוד פעם לומד, עד שבסוף מבין את הסוגיה, מבין את רש"י, ומבין את תוספות, וזה פדיון שבויים. אין הפרש. אין הפרש בין המאמץ הזה לחשוף את האמת, התמונה והגנוזה בתורת השם, ולחשוף את הנשמה היקרה שנפלה בידיים נוחיות. ובזכות זה אתה קונה את זה. ולפיכך נקרא בן יאיר, שהוא מוציא מדרגה עליונה לאור המציאות. ואל תתמה על שאנו דורשים שם בן יאיר, שאין ספק כי גדולים כמו רבי פנחס בן יאיר, שמו מורה על מעלתו ומדרגתו במציאות. תבוא ותגיד, מה זאת אומרת בן יאיר? זה שם של אבא שלו. מה אתה בא לעשות דרשות? אומר המהר"ל, אבל ככה הוא ממשיך להיקרא לעולם. יש מי שנקרא בשמו ולא בשם אביו. יש שנקרא אפילו בשם אביו, בלי להיקרא בשמו. ורבי פנחס בן יאיר, כינויו מלווה אותו, פנחס בן יאיר. הוא מאיר, כי תפקידו אור, כי תפקידו להוציא לאור. במדרגתו הארצית פודה שבויים, במדרגתו השמימית חושף את סודות התורה. תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות, זריזות לידי נקיות. ברייתא, בה בחר הרמח"ל לבנות את הסולם עליו יטפס האדם מהארץ עד לרקיע. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, שמא אנחנו משתדלים ושמא אנחנו לא מצליחים. יש מכשולים כאלה שקשה להם, הם מחסומים גדולים. כל הכבוד, רוצים אבל לא יכולים. בצבא זה לא מקובל להגיד שאדם לא יכול. מסתבר שגם בעניינים רוחניים זה כך. ולכן הבאתי מספר אורות כמה שורות כדי לברר את הסוגיה הזאת, מופיע בכיוון השני של הדף. וכדאי שנתבונן בדברים הנפלאים האלה של מרן הרב קוק. לפעמים, אומר הרב, נופלים רבים מההתבססות המציאותית ונשארים תלויים ברפיון רק בציור האמונה. יש מצב כזה שהאדם הוא יש לו ציור של אמונה, אבל כשהוא צריך להגיע לידי מעשה, כשצריכה כבר להיות אמונה מעשית, הוא לא מסתדר עם זה. הוא לא יודע איך להוציא את זה לפועל, איך לתרגם את זה במציאות. הוא מאמין. הוא חושב שהוא מאמין. הוא מרגיש אפילו שהוא מאמין. אבל מה לעשות? יש לו הרבה כוונות טובות, אבל הכוונות לא מצליחות להתממש במציאות. והרבה זמן מן החיים שלו הוא נשאר עם כוונות טובות, אבל זה לא מתורגם הלכה למעשה. מידה זו, אומר הרב, היא של אומות העולם, שבאו רק להסתכל באיזה ציור אידיאלי, ולא בוגרו עד לכדי הגשמתו בפועל. וממילא נדע שגם ההסתכלות לקויה ורפויה היא. אומר הרב, אני אגלה לך סוד. אם יש לאדם אמונה שהוא לא מצליח לתרגם במציאות בפועל, הבעיה היא לא במעשה. זה לא במעשה האמונה. הבעיה שלו היא באמונתו. אמונתו רפויה ולקויה. כי אם אמונתו הייתה ברורה ומבוררת דיה, שום דבר לא היה עוצר אותו מלהגשים את אמונתו. אומות העולם אלפי שנים דיברו על אלוקים. ולמה לא הצליחו לתרגם את זה? למה לא הפכו את זה לאמת וצדק, יושר וחסד, אהבה ואחווה, בניין עולם ותיקון עולם, בלי שפיכות דמים, בלי עבודה זרה, בלי גילוי עריות? אומר הרב, אני אגלה לך למה. כי אמונתם לקויה. החיסרון הוא לא במעשה, החיסרון הוא באמונה. כי כגודל האמונה, גודל המעשה. אם אמונתך ברורה, בהירה, אמיתית, יסודית, איתנה, בנויה, אתה תפתח את מי הנער שעומדים לפניך. שום מכשול במציאות לא יעמוד בפני האור היוצא מנשמתך. הכל ייכנע. אם אתה רואה שיש אי התממשות של המאוויים הפנימיים, תחפש את החולשה לא במעשה, תחפש את החולשה ברוח. ההסתכלות הבהירה שולטת על הכל. כשההסתכלות היא בהירה, היא שולטת על המציאות, ולא המציאות על ההסתכלות. על כל סדרי החיים והחברה, ועל כל האישיות היחידה, על כל מזג ותקופה, על כל חפץ ושאיפה, ההסתכלות הבהירה יש לו כוח רודה, כוח שולט, כוח מעצב את המציאות. זה מה שאמר רבי פנחס בן יאיר לאותו נער. אם אתה לא תפתח את ממך, אתה תתייבש. אני כאן השולט. אני כאן בא לפדות שבויים. אני כאן בא להעיר. אתה רק שייך למדרגה הטבעית. אומר הרב, אז מה נעשה? אנחנו רואים שדבר כזה נמצא אצלנו גם במחנה פנימה. שיש אנשים שאמונתם לא מספיק בהירה, ולכן יש גם חולשת המעשה. הם רואים נער והם עוצרים. הם לא הולכים לבדות שבועים. מה נעשה? אבל תלויי הרפיון. אשר ממקור ישראל יצאו, ובאחדות האומה הם כלולים. יש בהם ברק אור קודש. ניצוץ שיוכל לעלות ולבוא. לידי לבת אש קודש. אור הצדק, האמת, החסד והמשפט בחיים החברתיים, אורו של משיח בגודל תעצומו מלבבם. מה מסביר הרב? שיש הבדל עצום בינינו לבין אומות העולם. גם כשאצלנו מתגלה רפיון, אי בהירות אמונית, ומתוך זה חולשת המעשה. אצל אומות העולם זה טבעם. אצלנו זה רק נסתר. זה ההבדל העקרוני והתאומי שמבדיל בין ישראל לבין העמים. אצלנו תלויי הרפיון ממתינים שמישהו יעשה אותם לפידים, מאירים, ברק, אור גדול, שיסלק את כל החושך. אצלנו תלויי הרפיון מחכים ומצפים, הם בעצמם לגאולתם, שמישהו יבוא ויעיר את רוחם, כדי שהם בעצמם, אחרי שידליקו אותם באוש קודש, יוכלו הם להאיר את המציאות כולה. אצל אומות העולם זה המצב הקבוע עד אחרית הימים, עד ונערו אליו כל הגויים. בינתיים הם מסתפקים באיזה ציור של אמונה, והמציאות עזובה. בישראל, שהוא כגוי אחד, לאט לאט האור חודר לכל השדרות, לכל האנשים, ומגיע בסופו של דבר להיות מעשה בכל הידיים. צריך לחזק, צריך לעודד, צריך להדליק את האור, וכל העם הזה כולו כאיש אחד, בסופו של דבר הוא יאיר. מה שמצאנו במדרגה המיוחדת הזאת של רבי פנחס בן יאיר, שהלך לבדות שבויים בזמנים לא קלים לישראל, כשכאן שלטה מלכות רומא אחרי החורבן, תלמידי רבי עקיבא, אשר נהרגו בין פסח לעצרת, אחרי שרבי שמעון בר יוחאי נעלם, יצא חדש אור גדול, ורבי פנחס בן יאיר מהווה את הדגם, נושא הדגל לעבודה הכללית הלאומית הכוללת של אלה שצריכים לדעת שתפקידם בעולם לא לסבול את החושך, אלא להאיר את המציאות, להיות שכל מאיר, להוציא מחושר וצלמוות את השבויים כפשוטו, ואת החוכמה שעדיין שבויה במעמקיה של החוכמה האלוקית העליונה, כדי שהאמונה תתבאר וכל עם ישראל יוכל להאיר את כלל המציאות. שום מכשול יעמוד בפני זה. נער גיני ניסה לעצור את פדיון השבויים של רבי פנחס בן יאיר, והוא נכנע, וחז"ל כתבו לנו את המעשה הזה בגמרא, להורות לדורות עולם, שמי שבא עם הרבה אור, כוחו להכניע ולפרוץ כל מכשול. שום דבר לא צריך ולא יכול לעצור בידינו מלהוציא את השבויים מהחושך אל האור הגדול. נבוא חמושים באמונה גדולה, ברצון גדול, בשכל מאיר, ולאט לאט נראה איך כל הטבע נכנע בפנינו, וכל המים הרבים, מים רבים, שמנסים לעצור בעדינו, לא יצליחו. ובעזרת השם, נתבשר שהכוחות הנעלמים האלה יתגלו, יופיעו בקרוב, במהרה בימינו, אמן.